קטן, לא שמים כלום, אפילו מלח אסור לשים. יש שאלה בהלכה בדיעבד, אם שמו מלח, יש מתירים, תלוי כמה הכמות של המלח. כי יש בזה בעיה. אבל אסור לערב במצה שום דבר. מה יש ברק? קמח ומים. אז היא טעם נוטרלי, לא לכאן ולא לכאן. הוא היא מצה, היא לא חמץ. חמץ זה יצר הרע. חמץ זה חס ושלום מורה אדם שיחמיץ. מה זה יחמיץ? אחד שלמד תורה, החצה, חס ושלום, תרבות רעה, או קלקלת מעשה, נקרא חומץ. מה שכתוב שם בגמרא, קראו לו חומץ בן יין. אבא שלו היה תמיד חכם, יין. והוא לא עשה מעשים כמו שצריך, כמו אביו, קראו לו חומץ בן יין. גם חמץ זה על אותו משקל. מה זה חמץ? זה שון חמיצות, גם כן, שנהיה חמוץ, הבצק, החמיץ, תפח, נכנס בו אוויר, קרמו פניה, יש כמה סימנים שכתב הרמב״ם, איך יודעים שהעיסה הזו חמץ? אז זה נקרא חמץ גם לשון חמוץ, תראה, השיעור גם, הבצק, אחרי שהוא מחמיץ, הטעם שלו חמוץ. אז זה החמץ, זה מראה, חס ושלום רשע, אבל המצה לא חמץ, אבל עדיין היא לא פסח. אין ריחו נודף, זה בינוני. אחר כך יש השלישי, זה המרור, לא עליכם, לשון מר. ולמה המרור? גמרא אומרת מצווה בחזרת. חזרת זה בטעות היום קוראים לחרן הזה. גם זה לא החרן, זה לוקחים את האדום, השוונדר שקוראים לו בערבית, גרדים אותו, גרדים בו בתוכו את החרן, זה תמחה, מה שכתוב במשנה. אבל לכתחילה צריך חזרת. מה זה חזרת? החסה. כך גמרא מביאה. למה אוכלים חסה? דחס, החמנה עלן. אז היא נקראת המרור העיקרי. הרבה שואלים אגב, בקערה, מסודר שם בכל האגדות, סדר הקערה לרבנו אריה, זה שלוש מצות, אחר כך זה רוע מכאן, ביצה מכאן, כרפס מכאן, וחרוסת מכאן. ובאמצע יש לי חזרת ומרור. מה זה חזרת? מה זה מרור? אז האמת היא, אנחנו לוקחים עולשין. העולש זה שיש עלים של גינה. היום מוכרים את זה גם בחנויות ירקות. אפשר להשיג את זה בגינות, עכשיו זה צומח. זה עולש, זה עשב דק מאוד, הוא בגודל גובה מקסימום 10 סנטימטר. אולי יש 15 סנטימטר. הוא גדל בצידי הדרכים. זה צמח לא תרבותי. גדל... זה נקרא עולש, זה המרור העיקרי שכתוב בגמרא, זה החרחבינה, זה הינדבה, קוראים אותו הינדבה בערבית, כך כתב רבנו עובדיה מברטנורה, ועד היום הערבים כך קוראים לו, הינדבה, זה העולש הזה, זה העולש. אז ישים אחד עולש ואחד ישים חסה, חסה זו החזרת, שהמשנה אמרה, המשנה הביאה אלו ירקות שאדם יוצא בהם דחבתו בפסח, הראשון מכולם חזרת, והגמרא אומרת מצווה בחזרת. מי זאת החזרת? זה החסה שלנו. אז נכון שהיום יש כל מיני חסות, יש סיני ויש יפני ויש הודי ויצא כעת גם פרסי, יש כל מיני עגולים, מרובעים, משולשים. אז העיקר זה חסה. החסה הזאת הגמרא אומרת תחילתה מתוקה וסופו מר. כשאתה אוכל אותו, אז זה בהתחלה לכאורה נראה מתוק, אבל בסוף אתה מרגיש טעם מרירות שלו בפה. זה מרור. למה פרעו ככה עשה? הוא היה מפתה אותם בדברים. מה עשה פרעו הרשע? ביום הראשון לעבודה, הוא הודיע לכולם שפרעו יוצא לשטח. קבלת קהל. זה איך אומרים? חופשי. דלת פתוחה לציבור, יענו. קבלת קהל חופשית. ואז יצא פרעו לשטח, ואיתו הפקידים שלו, כל הפמליה, אז כל אחד התחיל לעבוד במרץ. ואמרנו, קדימה, לעבודה. ואז בנו לבנים, ועשו לבנים, ובנו שורות של אבנים. מיד הוא הביא איתו את כל הפקידים שלו איתו, ואמר, כל אחד תרשמו כמה עושה עבודה. והוא היה מעודד אותם, תן להם מוטיבציה, תעבדו, תעשו. והם היו עושים סקנים, עובדים, לא יודעים מה מצפה להם. בסוף היום אחד עשה 10 שורות של אבנים, אחד עשה 20, אחד 15, אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד עשה לפי יכולתו את המקסימום. אמר לפקידים, תרשימו מהר כל אחד כמה עשה. למחרת גמרנו, זה נהיה חור, כל אחד חייב כל יום לעשות את אותה מכסה. טוב, והחביבי לא כל יום פורים, לא כל יום יש פה פרעו. אין, זה אתה עשית ביום הראשון, זה היכולת שלך, אתה לא עושה, אתה מתרשל, אתה לא עושה בשביל המדינה כלום. ואז מקים אותם. אז זה היה מרור, תחילתו מתוק. פרעו בא, וכאילו נותן לך פרס, ומהיצרן, אתה... מטעם שר המסחר, שר התמת, אני יודע מה, אבול בנת, אבול הדה, והנשיא, וכבוד קדושת, אני יודע מי, עוד שמה נתנו להם תעודות, אז כולם היו מבסוטים, רואה איזה, איזה יופי, והנה, אחרי זה סוף אומר, גם הרשע ככה, השם ישמור, שבא לעשות עוון, שמצילנו, אז היצר הרע ממתיק לו את האווירה, איזה צעצועים יפים, איזה אורות, איזה צבעונים, איזה הנאות, איזה טיולים, איזה אכילה. ואחרי זה משלם על זה במטבה השם יצילנו. תחילתו מתוק, אבל סופו מר. כותב אבן עזרא, פעם אחת תפס אותו איזה פילוסוף אחד. אמר לו, תגיד לי, אתם כל הזמן אומרים מוסר, צריכים לעבוד את השם, לעשות מצוות, להיזהר מעבירות. לא לשמוע ליצר הרע. ולמה? יש שכר ויש עונש. האם מישהו חזר משם להגיד שראה גן עדן? מישהו חזר משם להגיד שהיה גיהנם, יש גיהנם? הם כופרים, כופרים, מה לעשות? מה ענה לו אבן עזרא? אמר לו, לא צריך לחזור משם. פה, בעולם הזה, אפשר לדעת. אמר לו, איך תוכיח לי? אמר לו, אני אוכיח לך. לך למושבי זקנים, או איפה שיש זקנים בעולם. תחפש. יש זקנים צדיקים, ויש זקנים לא צדיקים. תראה אלה שעשו מצוות, שאל את הזקנים הצדיקים. שאל אותם, נו, מה אתם אומרים על המעשים שעשיתם, כמה, אגיד לך, כמה תורה למד, כמה מסכתות ציים, כמה שיעורים היה, כמה תפילות, כמה השכמות בבוקר, כמה כמעט חצות. תגיד לזקן אחד, האם אתה מתחרט על איזה מצווה שעשית? אף אחד אגיד לך שהוא מתחרט. ואפילו שהוא יגע ולא קיבל על זה שכר לכאורה, לא היה לו שום זה, עניין מזה, שום הנאה, שום נפקא מינה. אבל כל מי שקיים מצוות בעולם או נתן צדקות, אף אחד לא מתחרט. ולפעמים מישהו הזיק לו, אז הוא מצטער על זה שהזיק לו. אבל על עצם המצווה שהוא עשה אותה נטו לכבוד השם יתברך, אף אחד לא מתחרט. לא אומר זאת, תראה הרבה רשעים, גנבים, שודדים, אנסים, תראה בבתי כלא, תראה בכל מיני מקומות ומושבי זקנים, שאלה עשו חטאים כל ימיהם. תשאל אותם, יגיד לך ודאי מתחרט. יגיד לך, אם הייתי מחזיר אותך אחורה, 70 שנה אחורה, ועושה אותך ילד קטן, מה היית בוחר? יגיד לך, בדרך התורה והקדושה. בדרך התארה. הרבה אנחנו פוגשים שאומרים, מה נעשה? אנחנו לא גדלנו בתוך חממה, לא גדלנו בתוך בית של תורה, לא גדלנו בתוך אזור של מצוות. אומר, זה ההוכחה. והסוף, כמוך אמר רבי שלמה לקבץ, סוף מעשה מחשבה תחילה. הסוף מורה על ההתחלה. טוב אחרית דבר מראשיתו, כך אמר הפסוק. אתה יודע בסוף, אתה יודע מה היה נכון לעשות בהתחלה. חכם לאחר מעשה. אז מכאן זה המרור. המרור סופו מר. והחסה, אתה טועם אותה, נכון? זה בהתחלה קצת מתוק. אבל עכשיו נשאר הטעם המרירות בפה, כי בהתחלה המתיקות של החסה מחפה על המרירות שלה. אבל בסופה אתה מרגיש את המרירות, וזה מורה על רשעים. לכן אמר שלמה, שלושה המה נפלאו ממני, לארבעה לא ידעתי. שלושה המה, זה מה שרבן גמליאל אמר במשנה, פסח, מצה ומרור. איך זה יש צדיקים בעולם? יש בינונים, יש רשעים ויש צדיקים. וכן על זה הדרך. ולמה דווקא אלה? דווקא פסח רומז לזה, דווקא קורבן פסח. ולמה דווקא שה ולא דבר אחר? למה לא עוף? למה לא אבז? דווקא את זה הקדוש ברוך הוא בחר, זה התלה, האלוהים של מצרים, שכלומר לשחוט אותו. וכן מצא, למה דווקא מחמישה מיני דגן? האמת הזוהר שואל את השאלה הזאת. הלא לא יוצא מדי חובה, רק מחמשת מיני דגן, שהם חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסנת ושיפון. אלה חמישה מינים שמותר לעשות מהם מצות. יש היום לצערנו הרבה מצויים, חולי צליאק, לא עליכם, שמשלח להם רפואה שלמה. יש כל מיני דרגות של מחלות. אני ביררתי בשבילם. יש היום, ברוך השם, מצות כשרות למהדרין, יש. בכל מיני מקומות יש פרסומים, בהתאם. יש משיבולת שואל ויש משיפון, שאין בזה שום גלוטן. אלה נקראים שיש להם בעיה של גלוטן. החומר ששמו גלוטן, שנמצא בחמשת מיני דגן, הוא מסוכן בשבילם, גורם להם כל מיני תופעות קשות מאוד, לפעמים אפילו עד כדי סכנת חיים. אז יש ברוך השם, היום יש מצות שאדם יכול לאכול מזה בליל הסדר, חמש כזיתות, ארבע כזיתות, כדת, כהלכה, כמה שצריך, שזה לא מזיק. וזה יוצא מדי חובה, וברכתם המוציא להם מן הארץ. כי זה כולם חמשת מיני דגן. יש כוסמת, יש מכוסמין, ויש משיבולת שועל, שזה למעשה אותה משפחה של השיפון. אז יש שני סוגים, יש עדיף להם זה ויש עדיף להם זה, וכל אחד יעשה כפי מה שצריך. אז זה אמר שלמה. הזוהר שואל, אומר, למה חמשת מיני דגן? דווקא אומר שהם רומזים לשכינה, שהיא נקראת דגן, ולכן הם חמישה מינים, כנגד אות ה שבשם הוויה. אלה זה המצה. לכן המרור, דווקא המרור הזה, אנחנו לוקחים אותו כדי לרמז על זה. והלל הזקן מה היה עושה? היה לוקח קורחן ואוכלן בבת אחת. לכן עד היום אנחנו עושים גם זכר להלל, גם זכר למה שציוו אותנו, לאכול כזית מצה לבדה, טעם מצה לבד, לטעום אותו, ואחר כך גם כזית מרור לבד, ושוב פעם לוקחים כזית מצה וכזית מרור, וקורחים אותם ומטבילים בחרוסת ואוכלים אותם. למה? מה זה הלל הזקן היה קורחן? למה קורחן? עכשיו מובן. הרי שראינו שהפסח רומז לצדיקים, והמצה לבינונים, והמרור רומז לרשעים, הרי צריך ציבור לחבר את כולם יחד. עכשיו בארבעת המינים, מה אמר המדרש? אותו מדרש שביקרא רבה, לקחתם על הפסוק, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות ועבי נחל. דרשו רבותינו, אלה הם ארבעה מינים, תמר, אתרוג, הדס וערבה. בכל אחד יש בו מעלה אחרת, יש יותר מעלות, יש פחות מעלות. האתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, התמר יש בו טעם ואין בו ריח, ההדס יש בו ריח ואין בו טעם, אבל הערבה לא טעם ולא ריח. זה רמז לרשעים. אמר הקדוש ברוך הוא, תיקח את כל הארבעה, תעשה אותם אגודה אחת. לכן אנחנו קושרים את הלולב, עוקדים אותו, עוקדים את הלולב יחד עם הערבה והדס, אנחנו לוקחים את האתרוג ומחברים אותו. גם האתרוג כשנוטלים אותו, לא שמים את האצבעות יהיו חוצצות באמצע, גם בידיים אסור שיהיה טבעת או איזה דבר שחוצץ, אלא יהיו ידיים פנויות בלי כפפה, בלי שום כיסוי, ולוקחים ומחברים אותם יחד, שיגע אחד בשני, כל הארבעה יחד. כך גם כן כאן אנחנו לוקחים, אומר המדרש, את המצה עם המרור. רק אין לנו קורבן פסח. אם יהיה השנה, איזה שמחה גדולה, נודה לשם. אז יהיה לנו גם כזית בשר של קורבן פסח, כזית מצה וכזית מרור, מגלגלים אותם יחד. לכן מכאן שצריך לקחת מצה רכה, זה של עדות המזרח, אפשר לקרוך את זה, ואז אתה מטביל את זה בחרוסת. מה אתה עושה באותה שעה? אתה לוקח גם את הרשעים ועושה אותם צדיקים. אחרי מצווה גם בליל הסדר, זה לילה חשובה, מרצה השם שבוע הבא נדבר קצת על זה, מעלת של ליל הסדר. זה לילה יחידה בשנה של שמחה ועילוי גדול מאוד, המעלה שלה כמעט כמו יום הכיפורים, המעלה של ליל הסדר. מה שאדם מבקש באותו יום עולה לשמיים, ברכה שאדם מברך מתקבלת. ככה אומר החזקוני עליו השלום, אמר יצחק לעשיו, ידע שעשיו לא טוב, מעשיו לא טובים, יצחק אבינו היה לו צער גדול, עמד עולה לפסח הלילה ושערי שמיים פתוחים והברכה מתקבלת, לך לשדה תביא לי צייד ואבריך אותך שתתקיים הברכה. מכאן למדנו ברכה בליל פסח מעלתה גדולה מאוד. ורבנו ארי גם גילה שאיזה סודות ואיזה אורות, איזה אורות מתגלים בליל פסח, משהו לא מהעולם הזה, ממש לא מהעולם הזה. ולא רק פה בעולם התחתון, כל העולמות העליונים מאירים באותו לילה. עד שהזוהר קורא לו ללילה הזה זכר כמו יום. זה לא נחשב לילה, זה נקרא יום. הוא הלילה הזה, לא כתוב הלילה הזאת. ככה מעלת אל פסח. אז כמה אדם צריך להכין את עצמו ממוצאי פסח שעבר עד הפסח הזה, להכין את עצמו כל הזמן לקראת ליל הסדר, לילה כזו יקרה וחשובה. אז זה לוקח את כולם יחד, וגם את הרשעים האלה, גם אם יש אחד חס ושלום שהוא רחוק מדת ומיהדות, אנחנו מביאים אותו בליל הסדר, מושבים אותו ליד השולחן, מלמדים אותו, הוא אומר איזה פסוק, אומר איזה מילה מהאגדה, אומר איזה ברכה, טועם מצה, שותה יין, שותם, אוכל מה שאוכל, ואז זה נכנס בתוכו, כמו הלל הזקן, מה יעושה? קורחן ואוכלה מבת אחת, זה קורחן. לוקח את הרשע, מדביק אותו עם הצדיק ועם הבינוני, ואז כולם נהיים צדיקים. כמו בקטורת, 11 סמנים של הקטורת, מה היה שם? היה 10 סמנים כולם טובים, צורית, ציפורן, לבונה, מור, קציעה, שיבולת נרד, חלקום, כולם ריחות נפלאים מאוד. עולה שם אחד שהריח שלו לא טוב, החלבנה, כבר אומרת ריחה רע. מרן מסכת קריטות אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, קח את החלבנה ותקטוש אותה, ותקטוש איתה את שאר הסמנים, ותערב אותם יחד, והיא תהפך לטובה, ותקלוט את הריח שלהם. זה מה שאומר היה הלל הזקן, קורחן ואוכלן בבת אחת. חג הזה רבותיי מעלתו גדולה מאוד. הוא ראש לכל החגים, כמו שניסן ראש לכל המועדים. יש תראו בהם פלטי עליו השלום, איש קדוש ונורא, יש לו עד היום, יש לנו ממנו למעלה מ-120 ספרים. אתם יודעים מה זה 120 ספרים? כמעט אין לנו מחבר שחיבר כל כך הרבה ספרים. והוא כותב שזה הספרים שיש לו, זה שארית הפלטה. תראו בספרו, יש לו פירוש על ההגדה, הוא קורא לפירוש הזה בשם חיים לראש. והוא מבאר שם למה הוא קורא לזה לראש, דווקא על ההגדה של פסח ראש. אז הוא מצייר שם קודם כל מה היה איתו, כותב את כל מה שקרה איתו בשנת תפרש א', זה לפני 166 שנה. היו לו 54 חיבורים שהוא כבר כתב בכל מקצועות התורה, פירושים על התנך, 3 פירושים על כל התנך, על הרמב״ם, על שולחן ערוך, אחר כך תשובות בהלכה, חיבורים על השס, ועוד פירושים ודרשות שהוא דרש ברבים, ודרשות שהוא הכין לדרוש. היה מכין תמיד מלאי של דרשות, אף פעם מימיו לא חזר על דרשה אחת פעמיים. פעמים היה צריך ללכת לאוהליכם לבית אבלים, 5-6 בתים, כך כותב בנו באותו יום. בכל בית אומר דרשה, חצי שעה דרשה אחרת. משהו מבהיל זה. אז הוא מסכן היה שם בליל י' לחודש אדר, זאת אומרת מוצאי תשעה באב, פרצה שריפה בשכונה היהודית באזמיר, חילתה את כל השכונה, והגיע לבית של הרב, וכל הספרייה שלו, ספרים, והכתבי יד, זה היה הכי קשה. הכל עלה בלהבות, הוא כותב כמניין דן חיבורים, 54 חיבורים בכתב יד שלא היה להם לא העתק ולא צילום, אז לא היה צילומים, לא היה כלום, והכל הרד את עמיון ונעשה חולה, הגיע לשערי מוות. אחר כך היו איזה אנשים, היה איזה רופא שטיפל בו ועוד איזה אדם, את כולם הוא כותב שם בהקדמתו לספר. אחר כך הוא אומר שזה הספר הזה, חיים לראש, זה היה שארית הפלטה, ואיתו ספר על ארץ ישראל בשם ארצות החיים, זה היחיד. והוא כותב שם, היו שני אנשים מבני ביתו מהשכונה, חרפו את נפשם, נכנסו בתוך הלהבות והצילו את מה שהיה, היה שם הפירוש הזה על ההגדה, חיים לראש, ואיתו החיבור של הלכות ומנהגי ארץ ישראל בשם ארצות החיים. אז הוא אומר, זכות ארץ ישראל עמדה לי, זכות חג הפסח, הוא אומר, תראה כמה מעלת הפסח. ואמר, כיוון שניסה נקרא ראש, קראתי לחיבור הזה ראש, חיים לראש. ככה הוא כותב בהקדמת ספרו. שם הוא מתאר מה מעלת החג הזה, כמה קדושה וטהרה יש. אומר, אם אדם היה יודע, היה רוקד בשמחה, אומר, מראש חודש ניסן. היה רוקד משמחה, איזה ימים נפלאים. כל הגאולות, כל התשובות וכל הבעיות שיש לנו, הכל יש בניסן. אדם רק צריך לפתוח את העיניים ולראות, הכל יש כאן. אז הוא מעריך שם במעלה של החודש הזה, מעלת החג, כמה החג הזה. ולא לחינם רבנו ארי כתב שפסח הוא ראש לכל השנה כולה, ובדרך שאדם יתנהג בפסח, כך יתנהגו איתו כל השנה. ולכן רבנו אריה יש לנו הבטחה ממנו, שישמור את עצמו בפסח, מחמץ עם משהו. לכן אדם צריך להיזהר, היום בפרט, תראו לנו, כבר עבדו את הטעם של פסח, הכל יש, עוגות יש, ביסלי של פסח יש, מקרונים של פסח יש, קדי מרק של פסח יש, אז מה השארתם? תעשו לנו איזה חג אחד, הרי כל החג הזה בא להמעיט את ההנאות, שאדם יכול להסתדר גם בדברים בסיסיים. לא אדם מחפש לו עוד תבלין ועוד תבלין, ויש הרבה דברים. אם זה כשר וחלק למהדרין, חירשתי, אין בעיה. אבל לא שיש בו פיקפוקים, יש שם מספקות, מה אני צריך את כל זה? קשה לסבול שבעה ימים, חסר היום אוכל, ברוך השם. מי שזוכר, לפני 40-50 שנה היה מחסור גדול. עד שאדם היה מוצא דבר אחד כשר או דבר אחד לאכול, הוא היה קשה מאוד. היו אוכלים תפוחי אדמה וביצים כל אחד. אבל היום ברוך השם יש בשפע, עופות בשפע, בשר בשפע. היום יש גם מבצעים, הורידו את המחירים ברוך השם. יש תחרות, מלחמה ביניהם, הלקוח מרוויח. והמחירים יורדים, ברוך השם. היום יש הכל וכשרות טובה והכל כמו שצריך. אז מה חסר לאדם? מחפש דווקא כל מיני דברים שיש בהם פיקפוק. למה לאדם להיכנס לתוך זה? אז רבנו ארי הבטיח לנו, מי שיזהר בפסח חמץ ומה שהוא, מובטח לו שיצר הרע לא ישלוט עליו כל השנה וישלים שנתו שנה שלמה. יש לנו הבטחה מרבנו ארי, כל כוחו של יצר הרע הוא מתחיל בפסח. אוי ואבוי, יוסע לחול, הוא נהיה חול, נהיה המבדיל בין קודש לחול, כתוב. מה קרה לך? יסע לחול? מרומניה, לאן? יציאת מצרים. השתה חף די לשנה הבאה והרעה בישראל בני חורים. בושה וחרפה. כל החג הזה עד שיצאנו ממצרים. אדם בורח מארץ ישראל והולך? בורח הוא אבו. מה עולה למטוס זה לא בורח? מה חמותו? חמותו יביא אותה לכאן. אם לא רוצה שתישאר שם על הנצח. מה הוא יעזוב את ארץ ישראל? אוי ואבוי. אין כתובות. נעשה כתובה חדשה. צריך לעשות 70 יום. מים. כנס. כן. אז אומר, יש לחג הזה ארבעה שמות. תעשה שינוי השם לחמותך וגמרנו, תפטר מזה. יש ארבעה שמות החג הזה. אנחנו קוראים לו בתפילה זמן חירותנו. שמו חג המצות, והתורה כמה פעמים, חג המצות תשמור וכו', שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך. אנחנו קוראים לו חג הפסח. כל העולם מכירים אותו בתור פסח. אחר כך אנחנו רואים בתפילה אומרים זמן חירותנו, והתורה גם קורא לו חודש האביב. יש לו ארבעה שמות. חג הפסח, חג המצות, חג האביב וחג החירות. מה העניין בארבע שמות האלה? אלא זה סוד המרכבה. תראו מה יש בפסח. אדם ששומר את הפסח, מכין את עצמו לפסח כמו שצריך, זוכה שמרכבה, איזה מרכבה של הקדוש ברוך הוא שורה עליו כל השנה. והוא שמור, אין שום אסון, אין שום פחד. יורדת מרכבה מלמעלה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ממיננו מיכאל, מסמולנו גבריאל, לפנינו אוריאל, ואחורינו רפאל, ועל ראשנו שכינת אל. אז כשיש מרכבה, הקדוש ברוך הוא בא ויושב עליו. השכינה שורה על האדם. זה הסוד של הציצית. למה צריך להיזהר האדם בראש תלית קטן? שתמיד יהיה איתו תלית קטן. תלית קטן, שתי כנפות מקדימה, שתי כנפות מאחורה. מכאן יעשה האדם כך, לא יעשה כמו יש איזה מנהג, אנשים דווקא מתעקשים לקחת את כולם מקדימה וכולם מאחורה, לא. אלא כך מפורש במדרש תהילים, כך מפורש בפרקי דרבי אליעזר, שארבע כנפות יהיו מארבע צדדים של האדם. ימין, שמאל, קדימה ואחורה. כך מובא גם במדרש שישראל חצו את הים. אז באו המים, המים להם חומה ממינם ומסמולם, כתוב שם חימה, באו המים רצו לשטוף אותם, כי מים הוא עובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה, בזכות מצוות ציצית הגנה עליהם. שעליהם ממינם, המים להם חומה ממינם ומסמולם, מצד ימין ומצד שמאל. וזה מעלת התלית, כך היא חשובה. אישה לא צריכה, בעלה מתעטף בתלית, היא תחבש לו את התלית, היא תהיה שמורה, לא תפחד. היא תחת התלית של בעלה. יש לנו פסוק מפורש, אצל רות. פרשת כנפיך על עמתיך. זו הסיבה שאת הקלה אנחנו מניחים בחופה מתחת לכנפות התלית של החתן. אז בזה זה מגן עליה כל החיים. אז אם כן, לא יחסוס. אז זה ארבע מרכבה, ארבע של המרכבה נמצאים על האדם. וזה כנגד אברהם, יצחק, יעקב ודוד, שהם חקוקים תחת המרכבה. אברהם אבינו כנגד חג המצות, איפה ראינו? הרי אברהם אבינו מה היה עושה? מאכיל את כל עוברי דרכים. כל אדם בעולם היה לו דלת פתוחה. ועד כדי כך מה עשה אברהם? שהשאיר את הפתח של האוהל שלו מארבע רוחות השמיים. למה? שאם יבוא אורח והוא צמא, לא יצטרך להקיף למצוא את הפתח. מאיפה שבא יש דלת. וכך היה אברהם אבינו. והיה מכניס את כולם, וכשבאו אליו המלאכים, זה היה פסח, שנאמר, אחר כך אצל לוט כתוב, ומצות אפה, ויוכלו. רש"י אומר, פסח היה. אז כבר אברהם אבינו קיים חג הפסח לפני 250 שנה קודם. אפילו יותר, 400 שנה קודם. הרי מי לדעת יצחק אבינו יש 400. מברית בין הבתרים, 430 עד יציאת מצרים. מברית בין הבתרים, עד יציאת מצרים, 430 שנה. מלדעת יצחק, בדיוק 400. מירידת יעקב אבינו למצרים היה 210. עד שיצאו 210. אז אם כן, אברהם אבינו זה רחינת מצות. אז ככן קורא לו חג המצות. יש רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, אומרים בשמו, האמת ראיתי את זה גם לפניו, עוד כתבו את זה המפרשים. למה שתי שמות עיקריים יש? פסח ומצות. אנחנו קוראים לו פסח. הקדוש ברוך הוא קורא לו חג המצות. אנחנו קוראים לו פסח, אנחנו מברכים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, שהוא פסח על בתי אבותינו במצרים ואת בתינו הציל, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. שהוא עבר בתוך ארץ מצרים, ועבר, היה בית של יהודי, דילג עליו, נכנס בית של יהודי, נכנס ונתן למשחית להיכנס, לנגוף אותו. וכן בבית של יהודי, היה שם הרבה מצרים שהתמינו והחביאו את הבכורות שלהם שם. אז הקדוש ברוך הוא נכנס שם, והורה למשחית מי זה הבכור המצרי, כמו שנאמר אני השם, אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור. אז זה פסח. אבל הוא קורא לזה מצות, השם שאנחנו חביבים עלינו מצוות המצה. כמה היא חשובה. מצוות המצה יש בה מעלה גדולה מאוד. כמו שאדם תורח ומכין את עצמו, קונה מצות מהודרות, ועושה מה שצריך בשביל חג המצות, אז הקדוש ברוך הוא קורא לחג הזה חג המצות, על שם שאנחנו תורחים להכין מצות. כמובן, תורחים לנקות את הבית, לנקות את הדירה, לנקות את עצמנו מהחמץ, ואז אתה נוקח מצה. אז זה כנגד אברהם אבינו. ופסח כנגד מי? יצחק. למה פסח מה זה? זה הקורבן. מי עלה קורבן על המזבח מהאבות? היחיד שעלה קורבן זה יצחק אבינו. כל בוקר אנחנו קוראים פרשת העקדה. ועלה ולעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. ויקח את המאכלת, ישחוט את בנו. פעם אבינו. מי יכול לעשות דבר כזה? איזה גבורה זאת. זקן בן 137 היה אברהם אבינו. לוקח את הסכין, הוא בא לשחוט עד שהקדוש ברוך הוא קורא לו מן השמיים. ואומר לא אל תשלח ידך אל הנער. אז יצחק נקרא קורבן פסח, זה פסח. אחר כך יש לנו השם השלישי, אביו, חג האביב, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו היה מבחינת אביו, הוא הצעיר שבאבות. אביו זה אחד צעיר נקרא אביו, תחילת השנה. כמו באביו ימיו. אז יעקב אבינו, לכן נקרא אביו. למה אביו? תחלק את המילה לשתיים. אב יוד בית. אבא של 12 שבטים. כבר שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא קבע 12 כוכבים ברקיע, ואמר לאדם הראשון, אתה רואה, שמתי 12 מזלות, ו12 חודשים בשנה. אני רוצה 12 בנים צדיקים. אז האדם הראשון לא זכה שממנו יצאו. תקלקל, בא נחש הרשע הזה, ערום, וקלקל, עשה מה שעשה, הכל נפל. קין נולד כזה, הרג את הבל, אחר כך נולד שט, ולא יצאו 12 בנים. אחרי זה היו דורות שמכעיסים לפניו, 10 דורות מאדם ועד נוח, עוד 10 דורות מנוח עד אברהם, עד שבא אברהם אבינו, התחיל לפרסם את השם בעולם, ועדיין לא יכל, היה צריך להיות 3 דורות עד שהזוהמה תסתלק. התחלה יצא ישמעאל, חרב יצחק. אך בא יצחק, הוליד את עשיו, יצא עשיו, אך יעקב. בא יעקב, הוא הבכיר שבאבות, זכה, הביא 12 שבטי יה עדות לישראל. לכן כנגדו זה נקרא חג האביב, תראו איזה חג, יעקב אבינו חוגג אותו, וקורא לו אביב. אב, יוד בית. מה הזכות של האבות? למה הם נקראים אבות? למה הזכו ישרה את שמו עליהם? למה שהם הביאו בנים כמונו, תראו מי זה עם ישראל. כי לא מספיק לו הקדוש ברוך הוא שהאדם עצמו צדיק. שיהיה צדיק כמה שיהיה צדיק. אבל אם הבנים שלו לא צדיקים, מה זה שווה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה את ההמשך. אברהם אבינו למה בחר בו? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. אז זה המעלה של יעקב אבינו. תראו במדרש שמשבח אותו שהיה לו צער גידול בנים. של אברהם אבינו שנתנסה בכבשן האש. יצחק אבינו מה המעלה שלו? שפשט את צווארו להישחט על גבי המזבח. אבל יעקב אבינו שיצא לגלות והיה לו צער גידול בנים, לגדל 12 ילדים, לעשות אותם צדיקים, עובדי השם, יהיו שבטי יה כנגד 12 הכוכבים, 12 המזלות שברקיע, זה חג האביב. מה נשאר השם הרביעי של החג? חירותנו. מי זה חג החירות? דוד המלך. אנחנו מחכים לו במהרה יבוא ויגאל אותנו. זה המשיח, הוא בעצמו המשיח, כמו שכותב בן חי בן עטר. אז יבוא דוד, ככתוב, ועבדי דוד מלך עליהם. שמעת? לא תלך לחמותך. דוד המלך צריך לבוא לכאן. אז הוא יבוא, ואז זה נקרא חג החירות. זה זמן חירותנו. זה המעלה של חג החירות. אכן, יש בו ארבע. מה הסוד של החג הזה? הוא מציל, שימו לב מה אומר המדרש, מגלות נפש וגלות גוף. יש גלות גופנית, השם ישמור. צריך לנדוד, כמו זה מסכן, הוא צריך תחמותו. יש גלות, אדם, אשתו שולטת עליו, גלות. יש גלות לא עליכם, יש לו, השם ישמור, משפחה בבית חולים, כל הזמן צריך ללכת מהאכל לאתם, השם מציל לנו שאף אחד לא יראה צרות כאלה. יש גלות, יש לו אבא בבית אבות, צריך ללכת לטפל בו. יש גלות, אדם צריך לנסוע כל יום מעיר לעיר לפרנסה, מה יעשה? הוא בפקקים כל הזמן, זה גם גלות. גלות, מה? הכל גלות, אנחנו מחפרים, זה גלות גוף. אבל יש גלות נפש יותר קשה, רוצה לקיים מצוות ולא יכול, רוצה ללכת לשיעור ולא יכול, הוא בא לשיעור, הוא עייף מסכן, נרדם, עייף, זה גלות. או צמא, רעב, לא מבין את השיעור, לא יכול, זה גלות. רוצה להתפלל בכוונה, באים לו מחשבות זרות באמצע התפילה, זה גלות הנפש. כל דבר של מצווה, של מקדושה, שאדם בא לעשות, יש לו הפרעות, יש לו תקלות, זה עיקרי גלות הנפש. מתי הזמן לצאת מהגלות הזאת? זה פסח. הוא מציל מגלות הגוף וגלות הנפש, והם שניים, פסח ומצה. פסח זה כנגד גלות הנפש. למה זה קורבן? קורבן פסח, זה גלות הנפש. מצה כנגד גלות הגוף. לכן הזוהר אמר שזה רפואה. מחלה בהסוותה. זה מאכל של רפואה. מחלה דבנותה. זה לחם של רפואה, המצה. אז זה המעלה של המצילה מגלות הנפש ומצילה גם מגלות הגוף. מגלות הנפש זה הפסח, לכן לא הספיק להחמיץ, זה מציל מגלות הגוף. בוודאי. יש השנה גם ברוך השם מצות מכונה עשינו בהידור גדול. אני הייתי שם, נקניקו את כל המכונות כמו שצריך. עם הרבה זהה. אז 400 שנה נגזר על אבותינו להיות במצרים 400 שנה. למה 400 דווקא? 400 איש של עשיו. 400 איש על עשיו זה 400 כוחות טומאה. מתי מחלים אותם? עכשיו, בימים האלה שלפני פסח. 400 איש על עשיו. 400 שנה נגזר על אבותינו להיות במצרים. אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה שהיא המפתח של גן עדן. 400 שקל כסף עובר לסוחר. ממי? מאפרון שהוא נקרא רע עין, רע עין גמטריה 400, רע 270 ועין 130. אז זה אותה גמטריה, זה הסוד של 400. ידוע שכוחות הטומאה הם 400, לכן תראה הדגים הטהורים צריך שיהיה לו סנפיר וקסקסת. סנפיר, כך כותב המהר"ם שיף, סנפיר סמך נון פה יוד רש 400, קסקסת 3 פעמים 400, www קסקסת קובשין קובשין ותו 3 פעמים 400. וזה הסימן העיקרי של הדג הטהור, להראות שאנחנו יוצאים, אנחנו לא תחת שלטון 400 של הטומאה. מתי אנחנו יוצאים מזה? בפסח. לכן תראו, רבי אברהם אזולאי כתב דבר בשם הקדמונים, הוא החי לפני 400 שנה, הביא בשם קדמונים לפניו 300 שנה לפניו, שבר מינן מי שעובר עליו 400 יום בלי תשובה, שבצילנו 400 יום רצופים בלי תשובה, בלי שעשה מצווה, ולא יהיה לו איזה הרהור חרטה, זה אבוד, אין לו תקנה. ולכן אומר רחם עלינו הקדוש ברוך הוא, תה לנו פסח כל שנה, זה תוך 400 יום. אפילו אם יצא שני אדרים, כמה מקסימום השנה, אם יוצא מעוברת, 385 יום, אין יותר. אז 400 פחות 15. אז רחם עלינו הקדוש ברוך הוא, נתה לנו פסח כל שנה, שגם אם אדם חס ושלום נכנס ל-400 שערי טומאה, עשה כל מיני עבירות שבעולם, יבוא פסח וירהר תשובה, ויסלק את החמץ מרשותו, ויוכל מצה, תקן את נשמתו. לכן גם ניסן, אומר הבעל בני ישכר עליו השלום, תרבע את המילה ניסן, איך נון, נון יוד, נון יוד צמח, נון יוד צמח נון, 400. חודש ניסן מבטל 400 איש של עשיו. כנגדו, יש לזוהר הקדוש אומר, מי שזוכה לקיים את חג הפסח כהלכתו, זוכה ל-400 עלמין לכיסופין. הגמרא נתנה לנו 310. עתיד אמר רבה ברחנה, עתיד הקדוש כולי להנחיל לכל צדיק וצדיק, שי עולמות, זה נאמר, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. זה סוף מסכת עוקצין, זה סיום המשניות. הבא זוהר והוסיף עוד 90. אם תריה מן, שהזוכים לאכול את המן, ועוד 90 ו-310, יחד זה 400. 400 עולמות זוכה האדם אם הוא מקיים חג הפסח כהלכתו. זו המעלה של, של המדרגות. ויש בעולם העשייה 400 מדרגות של סתרה אחרה. מי שנזהר בפסח לא יכולים לשלוט בו, לא יפחד משום דבר. אז זה המעלה של... שאמרנו המצות, או זה, יש 4-5 מיני דגן, אבל יותר מצווה מהכל, חיטה. למה דווקא חיטה? יש כמה רמזים בזה. א', החיטה היא הכי חשובה מכל החמישה מיני דגן. אבל גם החיטה, והיא מאכל אדם. בסדר, מאכל בהמה. אבל החיטה היא רומזת העץ הדעת. שכן הגמרא אומרת, יש מחלוקת מה היה עץ הדעת, יש אומרים חיטה היה. ולעתיד לבוא חיטה תתקן ועתידה להתאמר כדקל, כל שיבולת יהיה גבוה 10 מטר, 15 מטר. הוא אומר שבת תאמר יהיה קשה להוריד את החיטים, ואתה כבר לא רוח מנשרת ומורידה לי את החיטים למטה, וככה יהיה. אז החיטה, מה זה חיטה? אומר הזוהר הקדוש, חטת והה, חטת לשון חטאים, לשון עוון, זה העוון של עץ הדעת, אבל יש שם ה זה קדושה, כמו ה של שם הוויה. אכן, אדם שאוכל מצות, מזהר במצות שתהיינה כשרות למהדרין, אז אוכל לתקן את החטאים שלו, מתקן את החיטה, מהחטאת, מהה, החטאת שזה בא להראות חטאים, מהה. וכמה גימטריה חיטה? שמאי, חטא 8, ותה 9, 17, מה כן? תענה, תגיד לי. והיא 5, 22. מה זה 22? אותיות התורה. כאילו קיים כל התורה כולה. וזוכה לאותיות התורה. לכן הגמרא אומרת שאין התינוק יכול לדבר ולומר אבא, עד שיתאם טעם דגן, שיוכל דגן. אז צריך לאכול דגן, דגנים. אין לכן אמים, הוא יונק מאמא שלו, היא אוכלת דגן, גם בחלב שלה, חלב אם, אין כמו חלב אם, יש שם דגן. אבל צריך שיתאם טעם דגן, זה הסוד של המצה. לא יכול אדם להיות סב על השולחן בליל הסדר, ולהיקרות יהודי בן חורים, אלא אם כן אוכל כזית מצה לפחות בליל הסדר. זה המעלה של המצה, שהיא יש בה חיטה, שזה כף בית אותיות התורה, שם הרומזים. ושם הזוהר ממשיך, שהיא אות ה' והיא רומזת הקדושה, זה ה' של חיטה, ואז היא הופכת ליוד. למה? בה' יש דלת יוד. ואם ה' נהיה 15, יוד וכה, 15, זבל 15. הזמן של אכילת מצה, זה המשך הלילה, כל משך הלילה של 15 לחודש ניסן. שנאמר, ואכלו את המצות בלילה הזה. אחרי גם מי שנמצא למשל במשמרת או מה, יש לו זמן כל הלילה, עד עלות השחר. מתחילת הלילה עד סופה, לאכול כזית אחת של מצה, וריך עליה, המוציא לכם מן הארץ, ואשר קדשם מצווננו על אכילת מצה. למחרת אין ברכה של אכילת מצה. למחרת ברכים רק המוציא לכם מן הארץ. כל המצווה של אכילת מצה זה דווקא באותו לילה. בערב, ליל 15. אז זה הסוד שזה יודקה. זה אותו סוד. ועל התחינה של הקמח, כמה היו זה, התור כותב, רבי יעקב בעל התורים, שאבא שלו הראש, היה גדול הרבנים בדורו. היה הולך בעצמו ומפעיל את הגלגלים של הריחיים ותוחן, תודה, איזה צריך כוח. היה תוחן בעצמו את החיטים לכבוד פסח. וכך כותב מרן, הבית יוסף. ושכל אדם יתרח בעצמו, ואפילו הוא אדם גדול, ויש לו עבדים ומשרתים, יזיע ויתרח לכבוד פסח. אז היום ברוך השם מוכרים לנו מצות מוכנות, יש מצות מוכנות, אבל איך שיהיה אדם ירוץ, ילך בעצמו לקנות אותם, ילך לעצמו לבחור איזה מצות לקחת, ילך להתעניין, ולא רק מצות, כל שאר הדברים שצריך לכבוד החג יעשה אותם בעצמו כמו שצריך. וזה קיים את המצווה, כי רבנו ארי כותב בפירוש, כל טיפת זהה שאדם מזיע לכבוד פסח הורג מחבל אחד. אז תלך כמה טיפות זהה אתה יכול להזיע, אז כל טיפה כנגד אבון אחד, מוחק אבונות. זה המעלה של החג הזה, הפלא ופלא, הפלא ופלא. זה המעלה של רבי יוסף גיגיטליה, עליו השלום, המקובל המפורסם, שמרן הבית יוסף מזכיר אותו. חיבר עשרות ספרים של סודות. יש לו ספר שנקרא ספר הסודות, כך נקרא. וכל הספרים שלו סודות. אבל זה הסודות של הסודות. יש לו ספר שנקרא ספר הסודות. הוא כותב שיזהר האדם מאוד בפסח להוסיף מחול על הקודש. זאת אומרת, בכניסת החג לא יחכה לרגע האחרון. אפילו שהשנה זה חד בחול, אז לכאורה, אין לנו קבלת שבת, אבל לכל זאת אדם רבע שעה לפחות, חצי שעה קודם, יכניס את החג מוקדם יותר, ולכן אנחנו בדלים מהאכילת מצה, חמץ, כבר בבוקר. אז אני לא יודע אם יש אז שעון קיץ או לא שעון קיץ. יש שעון קיץ, אז ב9:30 זה אז מקדימים בשעה, נכון? אבל ב9:30 זה סוף זמן אכילת חמץ. אז אדם יקדים כבר מ9:30 להיות בדל מחמץ. הוא אומר, כל מה שאתה מקדים, אתה מכניס את הקדושה, משליט אותה יותר, ומכניע את הסתרה אחרה, ואז כל השנה הבאה תהיה לך יותר מוצלחת. כי כל התקלות שיש לו לאדם במשך השנה, זה מפני שהסתרה אחרה גוברת. מתי הזמן להכניע אותה? זה בכניסת הפסח, בערב פסח. אז לפני שנכנס פסח, למהר ולהכניס את החג מה שיותר מהר, אומר, אתה מוסיף מחול על הקודש, וכנגד זה אומר, ירחיבו את גבולו בשמיים. אז ירחיבו את גבולו, משל צריך דירה רחבה, צריך חיים יותר שקטים, צריך פרנסה בשפע. גם גן העדן גדול אנחנו רוצים. לא מבטרים, רוצים שיהיה לנו מקום טוב בגן עדן, שנוכל לשבת שם להנות מזיו השכינה. אז הרחיבו את גבולו, לפי מה שהוא מוסיף מחול על הקודש, אומר כך יוסיפו לו מחול על הקודש שם. אז זה מעלתו של פסח, ככה מעלתו גדולה. עוד יש עוד דקדוק שם, הפסוק אומר, בפרשת אמור, עד יום, שבעת ימים תאכלו מצות. הר אומר, עד יום האחד ועשרים תאכלו מצות. שמה אמר הפסוק, מעריך, מה, אני לא יודע, חשבון, שאל כל ילד, תגיד לו, אם ב-15 לחודש מתחיל פסח, כמה זה עם עוד 7? יגיד לך, 21. 14 ו-7, הרי ביום 14 בערב זה ערב פסח. מ-14 בערב, אני לוקח 7 ימים של פסח. למה התורה צריכה להגיד, עד יום ה-1 ו-20 תאכלו מצות? הוא אומר, 1 ו-20, בא להגיד את המספר 21, שיש שם קדוש, מכל השמות שיש לו לקדוש ברוך הוא, 7 שמות שאינם נמחקים, שם אחד שהוא גימטריה 21, אקיה. א', ק', י', ק'. זה שנגלה לו למשה בסנה, שאל אותו, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? אמר, קוט אומר לבני ישראל, להיה שנחני עליכם. זה השם הקדוש, הוא שולט בפסח, ומתגלה. והוא מספרו 21. וכל 7 ימי הפסח, הם מאירים, השם הזה מאיר. והוא מפתח להנהגה של האדם לכל השנה, וכשהשם הזה מתגלה, הוא אומר, כל החיצונים והמזיקים בורחים. פה תראה איזה מעלה של פסח. שמי ששומר את עצמו בפסח כמו שצריך, מחמץ, אפילו משהו, מה שיבקש השמיים יענו לו. יש לו דלת פתוחה, יש לו מפתח, מאסטר, זה השם האקיה, הוא המאסטר של כל הדלתות למעלה ברקיע. יש לו הכל. לכן התורה הדגישה, עד יום ה-1 ו-20. תפתח זוהר פרשת פקודי, לא למדת? זוהר פרשת פקודי, יש שם 12 דף, מדבר מה יש בגן עדן. יש 7 מדורים, זה לא 7 מדורים כמו שאנחנו מבינים. זה כמו כל מדור פי 70 מכדור הארץ שלנו. לא צריך מעלית, יש לך כנפיים, לכל אחד יש כנפיים, יכול לטוס לבד. במדבר, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. כולנו עלה לזה, כולנו מסובים. למה מסובים? היה עננים שהסיעו אותם. כתוב הפסוק, ויסע השם את ישראל. הסיע אותם, לא התעייפו בכלל. לא צריכים, רגליך לא בצקע. ששכחת מה היה במדבר, נעליים לא החליפו 40 שנה. אז כלום, שמלתך לא בלטה ורגליך לא בצקע. אז אם כן, שם בגן עדן ויש כל איכל ואיכל, יש 7 איכלות. כל אחד ואחד, כמה פתחים, וכמה חלונות, וכמה מדורים. ועל כל מדור ומדור, יש מלאך ממונה לעלות את התפילה. כל בוקר שהתפילה עולה, עוברת את כל המחלקות האלה. עד שמגיעה לפני כיסא הכבוד. ובודקים אותה בדרך. עכשיו, אם אדם נזהר בפסח עם משהו, התפילה שלו עולה ישיר, לא צריך שום מלאך ושום אחד שבודק אותו, הכל הולך כמו שצריך. לכן יסוד ושורש העבודה, עליו השלום, כותב, שתדע, אין כמו ימי פסח שהם הימים שבו הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול אותנו. אמרת לכם את זה שנה שעברה, וגם נחזור על זה עכשיו. יש רבי שמעון לוי, בעל השיר בר יוחאי, שהוא היה לפני 450 שנה, בזמן הארי, הוא היה מספרד, מגולי ספרד. הוא נפטר אחר כך בטריפולי שבלוב, הוא קבור עד היום שם. הוא עלה מספרד, בא לעלות לארץ ישראל ונשאר שם בטריפולי, לימד אותם תורה, הראה שלא היה להם ישיבות שם, לימד אותם תורה ונפטר שם. הוא כתב ספר קטם פז, 3 כרכים על הזוהר, הגיע מבראשית עד פרשת בו, שם נפטר. הוא כותב שם שכל שנה בניסן הקדוש ברוך הוא אוסף את כל הפמליה של מעלה ומתייעץ איתם אם הגיע הזמן לגאול את ישראל. אומר, אין געגועים שיש לו לקדוש ברוך הוא כל שנה ושנה כמו בראש חודש ניסן. מראש חודש ניסן עד סוף הפסח, כל יום, כל שעה הוא נו. הגיע הזמן, ראויים, נו. תראה כמה הוא מתגעגע לנו. אז גם יסוד ושורש העבודה כותב אותו דבר, אפילו שהוא לא ראה את הספר קטם פז, בזמנו זה לא התגלה עדיין. כותב כל חודש ניסן, כל שנה בחודש ניסן הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את ישראל, וגם לקדש אותם. ואין לך יהודי שלא עולה במדרגת קדושה יותר גבוהה משנה שעברה. זה הסוד שאנחנו אומרים בהגדה. בכל דבודו חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה המעלה שאנחנו כל שנה מחדש. זה דבר גדול. יש בזוהר הקדוש נורא נוראות שכתוב פרשת תצווה. שם כדאי ללמוד את הזוהר הזה לפחות בפסח. קוף פבט, אחר כך קוף צדי גימל, קוף צדי וב, כל מי קוף בבט והלאה. דבר באורך על עניין פסח. שמה שאל הזוהר, למה כתוב אלוהי מסכה לא תעשה לך? זה בפרשת משפטים. מה כתוב אחרי זה? את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך. שם אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שאוכל מצות מראה עצמו שהוא אזרח של הקדוש ברוך הוא, ויש לו שטר שהקדוש ברוך הוא שם לו ששומר עליו כל השנה. אבל מי שלא נזהר לאכול מצות, או חס ושלום נכשל באכילת חמץ, ולא בגלל שחוסר תשומת לב שלו, נחשב בעיני השם כאילו עשה מסכה, פסל ומסכה, מעבד עבודה זרה. שכן הפסוק אומר, אלוהי מסכה לא תעשה לך. ותגיד, מה, אני עובד עבודה זרה, אני חשוד בלשים צלמים, אין לי שום דבר, אפילו מטבע עם פסל אין לי בבית, כלום. כשאדם לא נזהר בחמץ שמשמור, מכניס לפיו דבר שיש בו חשש חמץ, זה כאילו עבד עבודה זרה. אלוהי מסכה לא תעשה לך, חג המצות. אחרי זה בהמשך שם בקוף פזיין פרשת תצווה, הוא מביא שאכילת המצה היא נקראת מחלד הסוותה, מחלד אם הן מותה, אוכל של רפואה. המצה מרפא את האדם, המצה גורמת לאדם אמונה, מאמין בקדוש ברוך הוא. שם הוא מעריך, הביא את הפסוק בישעיה, מסע אדומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מה אומר שם הרד"ק? מה זה דומה? דומה סך של גיהנם. אנחנו כעת בגלות, הגלות דומה ללילה, והגלות הזאת השם יצילנו, אומר הזוהר, אדם, אנחנו סובלים כמו בגיהנם. השם ישמו, מסע אדומה, הקדוש ברוך הוא אומר זה קשה לי, מסע כבד, מסע זה כמו הקדוש ברוך הוא חס ושלום כביכול כבד לו, אבל מה לעשות, המקטרג מקטרג, הוא רוצה לגאול אותנו, אבל המקטרג כל הזמן עומד ומקטרג. אולי הקדוש ברוך הוא קשה לי הגלות הזאת, מסע אדומה. אליי קורא מסעיר, ישראל קוראים לי מהגלות של סעיר. ומה הם אומרים? שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אומרים לו ריבונו של עולם, אתה שומר, הנה לנו ולישן שומר ישראל, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. עד מתי אנחנו בגלות הזאת? כמה אנחנו סובלים בגלות, כמה צער, כמה איסורים יש, כמה חולים יש בישראל. שמשמור, כמה תאונות, כמה צרות, כמה מחלות, כמה פטירות פתאום, השם הצילנו, זה דברים נוראים. כמה צער גידול בנים, כמה צער של פרנסה יש לישראל. השומר מהמילה, השומר מהמילה. מה זה לילה ליל? אומר הזוהר, חצי הלילה הראשונה, זה קשה, זה נקרא ליל. חצי הלילה השנייה, זה כבר ממותק, אחרי חצות, שעת רצון קצת יותר. עדיין חושך, אבל שעת רצון. נקרא לילה. אומרים לו ריבונו של עולם, בגלות יש תנודות, יש ימים שקטים ויש ימים סוערים. יש ימים שהם בחינת ליל, יש ימים שהם בחינת לילה. אבל שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מיד אומר הקדוש ברוך הוא, אמר שומר, אתה הבוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו איתיו. מה זה שומר מה מלילה? אומר רבי שמעון, שומר מה מלילה, כל שנה בליל פסח, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. ואם יש לנו זכות, באותו לילה הוא גואל. משה רשי אמר, אמרתי לכם שבוע שעבר, בית המקדש יורד בליל 15 בניסן מהשמיים. הוא מוכן. אם נזכה, פתאום ירד בית המקדש. אז הוא אומר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. למה חזר ואמר? שומר מה מלילה זה הגלות שנקראת לילה. אבל אומר הזוהר, שומר מה מליל. ליל שימורים שכל שנה בליל 15, הקדוש ברוך הוא, רוצה לגאול את ישראל מחדש, כי זה ליל שימורים והמעלה של פסח. עכשיו הרבי שמעון בר יוחאי אומר, גם צריך להיזהר רבותיי, ראש חודש מגיע ביום שלישי, שאדם מקרא קורבנות הנשיאים. כל יום קורבן הנשיא של אותו יום. לא צריך לקרוא את כל סידורים שהעריכו, כתבו שם עוד יהי רצון ועוד זה. לפעמים אדם ממהר, לפחות תקרא את הפסוקים. כל יום מי יקריב? יום הראשון נחשון בן עמינדב. כן, יום השני זה נשיא לבני שכר, נתנאל בן צוער, קורבנו קערת כסף אחת, רק שישה פסוקים כולו. זה קורבן אליעד בן חילון, זה קורבן נתנאל בן צוער, והלך לביתה לשלום. למה מעלת קורבנות הנשיאים מאוד חשובה? זה מקורו מהזוהר הקדוש. שם הזוהר פרשת נשוא, קוף ממחת. אומר רבי שמעון, כמה נשיאים היו? 12 נשיאים. ישמעאל יש לו 12 נשיאים. זה לא המדינות, מדינות יש להם יותר. הם כמעט כל המדינות היום זה שלהם. כל אירופה וגם אמריקה זה שלהם. אבל אומר רבי שמעון, אלמלא הקריבו הנשיאים את הקורבנות ב-12 הימים האלה, לא יכל העולם לעמוד מפני מלכי ישמעאל, היו מכלים את העולם הישמעאלים. וזה מה שאתה רואה היום, זה כלום. בבלגיה יש כבר עברו את ה-9 מיליון, 15 מיליון הם יש להם שם. בצורפת כבר 9 מיליון. עוד 15 שנה הם יהיו רוב באירופה. די, הם מדינות אסלאם. כל אירופה מדינות אסלאם. אז אומר רבי שמעון, אם הנשיאים של ישראל לא היו מקריבים את ה-12 יום האלה, קורבנות, לא היו יכולים לעמוד בחיים, לא היה, עולם לא היה נשאר. הם היו בולעים את כל העולם, ידו בכל ויד כל בו. אכן, טוב שאדם יקרא את קורבנות הנשיאים, ואנחנו צריכים את זה. כדי להציל, זה עיר רצון לדלג. אנחנו לא יודעים מי חיבר אותו, זה חשוד שזה אותה תנועה של המשיחיסטים הרשעים של שבתאי צבי, שם רשעים מרכב. הם חיברו שם כל מיני תפילות, אנחנו מדלגים עליהם. הם התפיסו את זה כיוון שזה היה בסידורים הקדמונים של ליבורנו, היה מודפס שם, אז העתיקו המדפיסים, פחדו שלא יקנו את הסידורים שלהם. אבל אנחנו קוראים רק את הקריאה נטו, ככה גם תראה, חכם עובדיה שיהיה ככה נוי, ככה היה מנהג ירושלים. קוראים רק את הפסוקים של התורה, לא יותר מזה. אז זה כל יום, ואחרי זה אם אדם יכול לתת איזה פרוטה לצדקה, אין כמו זה, מציל את עצמו. שם רבי שמעון מעריך ואומר על הפסוק, גם ציפור מצא בית ודורו כן לה. אומר וכי דוד מדבר על הציפורים שמטיילות באוויר? לא, אלא הוא מדבר על הנשמות של הצדיקים, הם יקעים ציפורים. נשמות הצדיקים, רוחות שלהם, הם דומות לציפורים, שהם ב-12 חודש הראשונים, שאדם נפטר, עדיין הוא לא מגיע על מקום מנוחתו. אנחנו קוראים עליו קדיש, כל 12 חודש. זה בנו השכבה. במשניות, עומדים תורה, ליהם במשמתו. 12 חודש. אחרי 12 חודש, די, הוא נח. ה-12 חודש, הוא מחפש מקום. אבל בחודש ניסן, יש להם מנוחה. ככה אומר שם רבי שמעון. אומר רבי שמעון, שקורבנות הנשיאים, שאנחנו מקריבים, וזה הציפור שמצא הבית, מי זה הציפור? הוא אומר, נשמת הצדיק זה ציפור. ובכן תראה, זה מה שאתה רואה ב... לא עליכם בבתי חולים, שימו לב, יש שם יונות מסביב תמיד. תראה בשערי צדק, בהדסה עין כרם, ביקור חולים, ציפורים, יונות. אבל שם, אתם יודעים איפה, שם יש עורבים, לא עליכם. שם. עורב בערבית אומרים פקע. כן. אז זה כנגד זה, הזוהר אומר שהיונה זה כנגד יעקב והעורב כנגד עשיו. אז יוחן יוח שלח בטבע, פעם שלח יונה, בתחילה שלח את העורב, אחר שלח את היונה. היונה זה שכינה, כנסת ישראל, ונשמות הצדיקים הם נמשלו ליונות ולציפורים. לפעמים האדם רואה איזה יונה באה אליו, אולי לפעמים איזה נשמה של איזה קרוב, של חבר, מי יודע מה. שמובה, רבנו ארי מביא, שהיה מעשה אחד מתלמידיו, הלך לי, היה חבר של השכן שלו, היו חברים, נשבעו אחד לשני שמי שיפטר, יבוא אל חברו לגלות לו. נפטר אחד מהם, שעת הלוויה, אמר לו באוזן, תראה, הוא נפטר לפניו, בבקשה, אם אתה יכול לבוא, תגלה לי מה קורה בעולם האמת. אחרי שבוע מהשבעה, ליל שבת זה יושב לומד, פתאום באה יונה, נכנסה לבית, עמדה על הארון, גירשו אותה. פתאום עמדה לו על הראש, וואה, גירש אותה מפה. באה לכתף, גירש אותה מפה. באה לכתף השני, גירש אותה. נכנסה בחיקו, גירש אותה. באה ישבה אצלו, אמר, לק מפה, גירש אותה לך. בא אליו בחלום, חברו המת, אומר לו, תראה, אני כל כך ישבתי עליך, נדבקתי בך, גירשת אותי, מה עשיתי לך? אני באתי לקיים את הנדר שנדרנו, הפסדת. לכן האדם לפעמים ידע, בפרט ציפור טהורה, זה רמז לנשמות הצדיקים. עכשיו זה הזמן שהן מקננות, היונות, בפרט הציפורים הקשרות. אומר רבי שמעון, אז זה הפסוק, גם ציפור מצא בית, אז הנשמות הצדיקים, ולא נשמות הצדיקים, כל ישראל נקיים צדיקים. גם אלה שנפטרו השנה, שעדיין לא הגיעו למקום מנוחתם, בניסן יש להם מעלה. הם עולים לשלוש חומות של גן עדן. יש גן עדן, אומר הזוהר, מוקף שלוש חומות. זה כל חומה, מרחק 80 מיליון שנות אור בין אחד לשני. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? בראש חודש ניסן, תכף ומיד, כמו מחר בלילה, איך שאומרים ברכי נפשי, בפני ערבית, מיד עולות כל הנשמות של המתים, ועומדות על חומות גן עדן, כך אומר רבי שמעון. בפרשת בלק דף קוף צד יבב, כדאי לקרוא את הסוגיה הזו, זה מזעזע שאדם קורא את זה, מתמלא יראת השם. ואז הם עומדים על החומות של גן עדן, ומצפצפים כציפורים ומשפחים את הקדוש ברוך הוא. ואז הם מתפללים עלינו. למה? כיוון שאנחנו עוסקים בתורה, וקוראים קדישים והשכבות וכו', אז עושים להם מנוחה שם. אז הם זוכרים אותנו לטובה. מבקשים עלינו רחמים. שנאמר גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. זה בחודש ניסן. אומר ניסן וגם בתשרי, אותו דבר. אז לכן אומר שאין נפילת אפיים, ולמה הם מתפללים עלינו, אומר רבי שמעון, כיוון שאז ישראל כולם עסוקים במצוות. הלכה אדם שלא קונה משהו לפסח, אפילו היהודי חס ושלום, הכי רחוק מתורה. מוכרח שיעשה איזה משהו. זה מחליף דירה, זה קנה רהיט, זה קנה איזה מיקסר, זה עשה איזה משהו, זה קנה מצות, זה קנה חליפה, זה קנה נעליים, כל אחד עשה משהו, אז הם עסוקים במצוות, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אומר, בכל שכן אם ישאירו בנים, ככה אומר שמה, שהבן הזה עוסק אם בתורה שבכתב, אם בתורה שבעל פה, אין למעלה ממנו. אותו מת, כמה זוכה לחלק גדול מאוד, זה המעלה שלו. עוד יש בגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים, העולם נידון. מר, יש דין בפסח. בארבעה פרקים, זאת אומרת, ארבע זמנים בשנה, יש דין בעולם. וככה אומרת המשנה, בפסח על התבועה. בפסח כמה תבועה יהיה השנה? השנה כבר זה נגמר, אבל לשנה הבאה הכוונה. מה יהיה עם השדות? כמה תבועה יהיה? כמה יבול? בעצרת, עצרת בראשו שבועות על פירות האילן. אחר כך המשנה המשיכה, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון, זאת אומרת זה נגזר חיים על האדם, ואחר כך נשאר בחג, חג זה סוכות. על המים, כמה גשם יהיה, כמה מים יהיה בבורות, כמה מים יהיה לשתות וכו'. שאלו מה העניין של ארבע? כל מקום שיש ארבע, אומר גאון מבינה, זה ארבע אמהות. שאלו מקודם עשינו שלושה אבות, פסח מצה ומרור. כאן זה ארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. ואז הם ארבע אמהות. פסח על התבועה זה שרה אמנו. שרה הייתה מקבלת אורחים. הרי אברהם היה מגייר את האנשים, ושרה מגייר את הנשים. ולכן הבאים האורחים ושואלים המלאכים, מתי זה היה בפסח? ואומרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. אז היא הייתה צנועה, אבל היא הייתה מכינה. ויאמר אברהם, ממהר אברהם האוהלה לשרה, ויאמר מהרי, שלא שאים כמחסולת, לא שבעה סירוגות. אז היא בזכותה, יש לנו פסח, נידונים על התבועה. בזכות שרה ממנו. אחר כך, הבא אחריו עצרת על פירות האילן, זה רבקה. רבקה אמנו הביאה את יעקב אבינו. זה פירות האילן, אשתו של יצחק. הביאה איזה פרי. וגם איפה ראינו את הפרי? הרי גדלה בבית לבן, בבית בתואל, בלבן. הם היו כולם עובדי האלילים. עזבה שמה ובאה לבית, והביאה יצחק הועלה שרה אמו, ראה שכל מה שהיה עם שרה נהיה איתה. הנר דלק מערב שבת לערב שבת, היה ברכה בעיסה, וענן היה קשור על האוהל, אז הבין שהכל בסדר מבחינת רבקה. אז זה פירות האילן, מי זה הפירות? הילדים שלנו זה פירות. ויצחק. ויצחק זכה, אשר קידש ידיד, מה אומרים בברית מילה? אשר קידש ידיד מבטן, וחוק בשערו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קודש. מי זה קודש מבטן, יצחק? למה קודש מבטן? כי אברהם נצטווה על המילה בן 99, ומיד שרה התעברה ממנו כשהוא מהול ביצחק. הראשון בעולם שנוצר מאדם מהול זה יצחק אבינו. והוא הראשון בעולם שנימול לשמונת ימים. אין לפניו. אז זכה יצחק אבינו שהוא פרי, פירות האילן. חרב! אמרנו בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו בני מירון, זה כנגד רחל. למה? היא נפטרה צעירה וחיפרה על כולם, חיפרה על עץ הדעת, והיא בראש השנה נפקדה, והיא בראש השנה מתפללת עלינו, כך אומר הזוהר, שיהיה לנו חיים. כל אחד שמקבל פתק לשנה טובה, זה בזכות רחל אמנו. אז לכן בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון, זה בזכות רחל. אך מה נשאר? בחג נודים על המים, זה לאה. לאה זה המים. למה לאה? ואף תוסיף לאותיות של שם השם יהיה איילה. אמרנו כאן, מה אנחנו אומרים בסוכות? כאייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג עליך אלוהים. והגמרא אומרת שהאיילה היא צדקת שבחיות, וכשהחיות צמאות למים הן לא יודעות מה לעשות, באות כולם מקיפות את האיילה בעיגול ואומרות לה תביא לנו מים, והיא לא יודעת מה לעשות, מאיפה היא תביא מים. מועצת קרניה בקרקע וגועה צועקת לקדוש ברוך הוא, אומרת לו אני לא יודעת להביא מים, תביא מים. עושה הקדוש ברוך הוא נס, במקום שהיא נועצת את קרניה נוצרים שני בקעים ושתי מעיינות מים יוצאים וכל החיות שותות. לכן אומר בסוכות, במזמור של סוכות, כאייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. זו כנגד לאה, זה המים. אז תראה אמהות, כל אחת הקדוש ברוך הוא בזכותה נותן לנו איזה מתנה. אני רק אסיים בעוד דבר, כי יש עוד הרבה מה להגיד. כך כתבו הספרים, כל הקניות שאדם עושה לפסח מעכשיו התחיל להגיד לכבוד חג הפסח, יאמר. זה סגולה, למה יש מלאך שאומר אמן ואומר לו כן תזכה לשנה הבאה. אז אדם הולך קונה חולצה, ראה חולצות בשוק עץ 5 ב-10, 5 ב-100, אני יודע כמה, תגיד כאן, בסדר, לכבוד חג הפסח, לכבוד חג המצות, כל מה שקונה יגיד לכבוד חג המצות וכל דבר, ואז באים המלאכים וברכים אותו. אחר כך כל הניקיונות, זה קניות, אבל יש ניקיונות שעושה לפסח. יומה יכוון שכשם שאני מבאר את החמץ ומבאר את הלכלוך מהבית, נזכו יבאר כל החיצונים והמזיקים ואת יצר הרע. נשלח לנו את הגואל, עם אליהו הנביא, שיבשר אותנו את הגאולה, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. וחנניה מלאכה שאומר הצעה הקדוש.
לפיכך ירבה להם תורה המצוות שנאמר, האדמו"ר חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמרבה, ועלמא דברא כי ירוטה וימליך מלכותה ויצמח פרוקנה ויקרב ראשיכם, וחי יקום ויום יחום וחי בכל בית ישראל, בא עגלה ובזמן קריב,